שלום לכם אהובה ידידיי מוריי ורבותיי, שיעור הזה נמסר לזכות רבי ישראל יעקב בן אמרה של זלג, לברכה והצלחה בכל מעשה ידיו הוא ואשתו וכל בני ביתו. הנושא של השיעור הזה הוא קבלת עול מלכות שמיים. על פי הספר החשוב פחד יצחק בקובץ בקונשרס רשימות בסוף הספר, זה ממסיבת חסל, מסיבה של שביעי של פסח, שמיני של פסח, אומר הרב זצל, קיומה של מצוות קבלת עול מלכות שמיים הוא דרך אמירת הכתוב של שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד. איך מקיימים מצוות קבלת עול מלכות שמיים? אז אומרים הראשונים, כשאומרים שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, יש בזה קיום של קבלת עול מלכות שמיים. והדבר טעון ביור, שראי לא הוזכרה המלכות במפורש בפסוק הזה. איפה יש פה מלכות? ולמה לא לצאת בפסוק המזכיר מפורש את מלכותו יתברך, כגון השם מלך, לפני שאנחנו אומרים שמה? מכוונים, הרי אני מכוון לקבל עצמי על מלכות שמיים. אבל היה יותר מתאים פסוק שמלכות שמיים מוזכרת במפורש כמו הפסוק השם מלך. רש"י בחומש מפרש השם אלוקינו שהוא עכשיו מיוחד לנו, השם אחד, היינו בעתיד, שאז תתקיים נבואתו של צפניה. אז אהפוך אל עמים, שפה ברורה, לקרוא כולם בשם השם. דברי רש"י הללו עומדים הם בסתירה בולטת לדברי הגמרא, שהשם אחד פירושו הנהגת הטוב והמיטיב. ונראה כאילו רש"י המציא כאן עניין חדש לגמרי מידת עצמו ללא התחשבות כלל עם פירושו של הגמרא. בגמרא כתוב שהשם אחד הכוונה לעתיד לבוא יהיה רק מהלך של הטוב והמיטיב, לא יהיה מהלך של דין, של דיין האמת. ואילו רש"י אומר לו שלעתיד לבוא יתקיים, אז להפוך אל עמים, שפה ברורה לקרוא כולם בשם השם. אז אם רש"י הולך נגד הגמרא, סימן שרש"י באמת הולך עם הגמרא. צריך להבין רש"י בעומק. אולם מיטות של דבר, לא רק שאין כאן סתירה בין פירוש של רש"י לפירושו של הגמרא, אלא דדיו דדה אחת היא, זה בעצם אותו דבר. עיקר המפתח למציאותם ולקיומם של כוחות פריקת עול ומרידה במלכות שמיים, באו לעולם הידי ההסתר הנורא של הנהגת דיין האמת. ולמלא הייתה הנהגת הטוב והמיטיב, הנהגה בלעדית, היו כל הלחצים המולידים את הכפירה ואת המרידה בתהילים מאליהם. זאת אומרת, זה שיש דין בעולם, זה מביא את הכפירה. אם היה מצב שההנהגה הייתה רק של הטוב והמיטיב, אז כל הלחצים שמולידים את הכפירה והמרידה בעולם היו בתהילים מאליהם. ודברי הגמרא ודברי רש"י תאומים הם. וכשיתקיים המצב של השם אחד כפי פירושו של הגמרא, כלומר שיהיה רק מהלך של הטוב והמיטיב והנהגת דיין האמת, תבקע ותראה מתוכה את כל הטוב ומיטיב הגנוז בה, כי אז ממילא תהפך שפתם של העמים לשפה ברורה של קריאה בשם השם. זאת אומרת, מה שרש"י אמר שלעתיד כולם יגידו שהשם הוא השם, כולם יקרו בשם השם, זה יהיה במצב, זה השם אחד, זה יהיה במצב שאומרת הגמרא שיהיה רק הטוב והמיטיב, שכולם יראו שבאמת השם הוא רק טוב ומיטיב, אז יקבלו כולם על עצמם את עול מלכות שמיים. וכאן מתעוררת אותה תמיהה האיומה החודרת עד לתאומה של הנפש. כיצד ייתכן לדבר על קבלת מלכות שמיים בזמן שאין שום אפשרות של כפירה ומרידה? הלא נקבע לנו החוק האומר שמלכות וכבוד הם בלתי מציאותיים באים זה שמוליכים עליו מוכרח לתת את הכבוד הזה. לא מוליכים אלא מולכים. זאת אומרת, אם אדם מוכרח אנוס לקבל על עצמו מלכות, אז אין פה קבלת מלכות. קבלת מלכות זה רק כשאדם עושה מרצונו הטוב, שיש אפשרות של כפירה ומרידה, והאדם בוחר מרצונו הטוב לקבל על עצמו את המלכות. ונמצא שעד הרבה, הפיכת הלשונות לשפה ברורה מונעת קבלת מלכות שמיים. אם יהיה ברור שהשם הולך בעולם ולא תהיה אפשרות של מרידה, של כפירה, של פריקת עול, אז אין כאן באמת קבלת מלכות שמיים. והנה באים ואומרים לנו שעל ידי הכרזת נבואה זו מקיימים אנו מצוות קבלת עול מלכות שמיים. הלא זה אותרתי דסתרי כפול ומכופל. אי אפשר להגיד שכשיש רק טוב בעולם והכל ברור ומובן יש קבלת מלכות שמיים של כל העמים. זה תרתי דסתרי, שני המושגים סותרים זה את זה. הרי אם הכל ברור, אין כאן קבלת מלכות. קבלת מלכות מתאפשרת רק כשיש מציאות של מרידה במלכות. אבל לעתיד לבוא, כשהכל יהיה טוב ומיטיב, אין מצב של מרידה. אז איך אפשר לדבר על קבלת מלכות שמיים? מדלגים אנו עכשיו, אומר הרב, על כל ההסברות שנאמרו ושיאמרו כדי ליישב תמיה זו, ואנחנו רוצים לבוא תכף לתשתית העניין. יודעים אנו על שמיים חדשים וארץ חדשה של אחרית הימים, והמילים האלו יוצרות בנו תפיסה מוטעת, כי עיקר החידוש יהיה בחפצה של העולם. כאילו השכל שלנו מוכרח הוא לעמוד באופן תפיסתו העכשווית. אבל זוהי טעות מגונה. גם השכל שלנו הוא רק נברא, ואופן פעולתו וסגנון תפיסתו של השכל שלנו כיום מקוים ועומד ברצונו יתברך, שהוא אמר ויהי, וברצותו חוגג, וברצותו ממוגג. וחידוש המציאות באחרית הימים הוא בעיקר עיקרו שינוי בכללי ההסתכלות של השכל. הלא עכשיו הוא הכרח שבהכרח שבאדם נורמלי השכל שלו גוזר ששתי פעמים שתיים זה ארבע, ולנו נדמה שזה חוק ברזל לשכל שיגזור כן. זאת אומרת, אנחנו מבינים שלעתיד לבוא יש שינוי בחפצה של העולם, במהות של העולם, במצב של העולם, במציאות של העולם, ואילו השכל שלנו יישאר אותו דבר. השכל שלנו יעמוד באופן תפיסתו העכשווית, כמו שעכשיו השכל תופס, גם לעתיד השכל יתפוס. אבל אנחנו צריכים לדעת שזה טעות. אנחנו מתוכנתים. השכל שלנו מתוכנת כמו מחשב על ידי הקדוש ברוך הוא. ובעולם הזה זה מתוכנת בצורה של דוגמה 2 + 2 = 4. אבל זה לא בהכרח ש2 + 2 = 4. זה רק לפי איך שאנחנו מבינים היום. אי אפשר לומר שזה חוק ברזל ש2 + 2 = 4. זה פשוט חיסרון באמונה, כשם שאפשר שהים יהפך ליבשה והשמש בגבעון תידום ואותו הספר יהיה מים לישראל ודם למצרי, כמו כן ייתכן שבאופן הסתכלות של השכל יחייב אותנו בהכרח גמור לומר ששתי פעמים שתיים זה שלוש. חידוש זה של אחרית הימים הוא מה שחכמים קוראו בלשונם תורתו של משיח. אני מאמין באמונה שלמה שזאת התורת לא תהיה מוחלפת. ומה יעשה משיח מפרשה של תומת מת ופרה אדומה לאחר תחיית המתים ולא יהיו מתים? כאן אנו זקוקים לתורתו של משיח שיוליד בנו תפיסה חדשה בעניין המיטה ותארתה, עד שכל הדברים אלו יתאימו ויעירו את המצב של תחיית המתים. בוודאי שכיום היינו קוראים לתפיסה כזו שתי פעמים שתיים שווה שלוש, שזה לא יכול להיות, אבל כל זה בא לנו בני שאנחנו חושבים ששכלנו הוא גורם קיים וקבוע שיפוכו נמנע, אבל כל זה טעות. צריכים לדעת שגם השכל יעבור שינוי, ומערך התפיסה שלנו העכשווית היא רק תוצאה מהתכנות של הקדוש ברוך הוא, וברגע שהמצב ישתנה גם השכל יכול להשתנות. זה אגב יסוד מאוד מאוד גדול, אם אדם רוצה לשנות את התפיסה, את הנרטיב שלו על עצמו, על החיים, על המציאות, ולפתור הרבה בעיות שיש לו, רק לדעת שתפיסת השכל שלו היא תפיסה מאוד מוגבלת, לא לעצמו בלבד במצב הזה, עקב כל מיני סיבות ונסיבות, ואדם יכול לשנות גם את אופן החשיבה שלו וההסתכלות שלו, ואין כאן המקום להאריך בזה. זכינו איפה לדין שמלכות שמיים בתקופת ההתגלות של טוב ומיטיב בלעדית זקוקה היא בהכרח לתורתו של משיח, אחרת היא מזויפת מתוכה. ורק בכוחו של חידוש זה מבינים אנחנו את ההכרח שמצאו אנשי כנסת הגדול לנסח את תור המלכות בעבר, הווה ועתיד, מלך מלך ימלוך. ולמה לא נהגו גם כן בתואר הגיבור למשל, לומר גבר גובר יגבר, אלא שהם עם הדברים. אין שום חידוש במטבע של עבר, הווה ועתיד בשאר שבחיו יתברך, אבל כשאנחנו באים לתואר מלכות אז הימלוך גונז בתוכו אור חדש של תורתו של משיח. רק מפני כך נולדה המטבע של מלך מלך ימלוך. זאת אומרת שאנחנו מבינים שאי אפשר לקבל מלכות שמיים אם יש הכרח, אם הכל ברור, אם יש רק מלך של הטוב והמיטיב. אבל זה רק לפי התפיסה העכשווית שלנו היום. אבל אז השכל ישתנה, המציאות תשתנה, ואז מלכות שמיים תתפרש בצורה אחרת לגמרי. זה תורתו של משיח, ולכן זה החידוש, שהשם ימלוך, שהמלוכה העתידית היא שונה במהות מהמלוכה העכשווית ומלכות של העבר. אז לכן יש מטבע לשון מיוחד, השם מלך, השם מלך, השם מלך, השם ימלוך לעולם ועד. המלוכה לעולם ועד יהיה שונה לגמרי מהמלוכה עכשיו. וחוזרים אנו להתחלת הדברים. קבלת מלכות שמיים נקבעה דווקא בתור האחדות ולא בתור המלכות, מפני שסתם מלך בלשון הקודש איננו כולל בתוכו את אור החדש של מלכות באחרית הימים. ולזה מכריזים אנו בכל רם דווקא את תור האחדות בשעת קבלת מלכותו, השם אחד. הכל הרם הזה מכריז ואומר שהתוכן הנפשי בביטוי זה חורג הוא במסגרת תפיסתנו וסגתנו וסתכלותנו בהווה, ומתייחס הוא הכל הרם הזה לימים רמים. מעריכים אנו באחד, ועריכות זו דווקא בכל רם היא באה, רמז שקוף ללב יש כאן. יש כאן רמז שקוף. המדובר הוא ביום שכולו ארוך ורם מאוד מאוד, עריכות וכל רם. יש פה אחד ארוך ואחד בכל רם. הוא מדובר ביום שכולו ארוך ורם מאוד מאוד. זה אחד, זה מלכות שמיים של אחד, יש איזה אחדות. שמה של מלכות שמיים, של המלכות של אחרית הימים. ולא עוד אלא ברגע שבו מתחלקים החיים הזמניים מן החיים הנצחיים, בשעת יציאת הנפש, אז דווקא אז היו יהודים בוחרים לזוק אחד. כל יהודי הספר מכירו באותו משפט ידוע, יצא נשמתו באחד, כלומר רבי עקיבא, תור האחדות הוא שמתגבר על הפילוג הזה בין שני סוגי החיים הללו, ומצרפם לקריאה אחת המזזת את חוט השדרה ומקפיאת הדם, אחד. כאן גנוץ הוא הרז של מסירות נפש על קידוש השם, זר לא יבין זאת. מבני שהוא פנים פנימיותם של כנסת ישראל, וזהו שאומרים, ומי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, זה האחדות. שאנחנו מבינים את האחדות של השם, שיש את המלכות של עכשיו ומלכות של העתיד, ההסתכלות שלנו תשתנה, אבל לא המלכות. הקדוש ברוך הוא נשאר אותו הקדוש ברוך הוא. וזה ממשיך, המלכות שלו נמשכת גם שם, גם אז, גם לעתיד. ואומרים את זה בקול רם ובעריכות, כי זה רומז לעולם רם וארוך. הדברים כאן מאוד מאוד עמוקים, רבותיי. והנה מקיימים אנו בעניין זה, אחזתי ולא ארפנו, פסוק בשיר השירים, ומוצאים אנחנו דבש וחלב בהרגשה, כי בשעה שתור האחדות, אשר עיקר מקומו בקריאת שמה, בא לכלל התפילה, אין אנו מסתפקים באמירת תואר אחדות עליו יתברך, אלא שמוסיפים אנו על זה גם את תואר אחדות של כנסת ישראל. אלא יודעים אנו שעד שבו אנשי כנסת הגדולה לא אמרו גיבור ונורא, המצב של היי גבורותיו ויהי נוראותיו, נכון, הורידו את זה מהתפילה. איפה הגבורה, איפה הנוראות של הקדוש ברוך הוא כשנחרב בית המקדש? וזה משמיט מפינו את התארים הללו, מתוך שיודעים בו בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא לא כזבו בו, גמרא ביום הסמך ת'. כלומר, אם הקדוש ברוך הוא איננו מתנהג עכשיו בהנהגה זו של גיבור ונורא, יאפשר הוא לשבחו בתוארים המתשתייכים להנהגה הזו. שבח כזה היה נקרא חניפה, וממילא הוא כזב, מתוך שיודעים בו בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא לא כזבו בו, ואומרים שבחים שאינם מתאימים למציאות העכשווית. והנה מסתער הוא הלב ברם השאלה, הלא גם תואר האחדות אין הקדוש ברוך הוא מתנהג בו ביום הזה. ואיך זה בא שבח האחדות לתוכן של התפילה, אם לא רואים את האחדות של השם היום? והיום יש גם הטוב והאמיתי, ויש גם דיין האמת, ולא רואים אחדות השם. אז איך האחדות נכנסה לתור התפילה? הרי לא רואים את זה, והתשובה על זה היא שאין החינמי. אם לא הייתה מציאות של כנסת ישראל בעולם, אז למיתו של דבר, לקושטה דמילטה, לא היה בו בתור האחדות, כי עם חניפה פשוטה. ורק מפני שקיומה של הכבשה אחת בין 70 הזאבים, שוב רמז לגמרא ביומא סמך ת', שהחזירו אנשי כנסת הגדולה את הגיבור והנורא שאנחנו מתקיימים, הקדוש ברוך הוא רואה ושותק. זה מה שכתוב בגמרא בסמך ת'. אבל אנחנו רואים פה בעולם שאנחנו מתקיימים פה בין 70 הזאבים, אנחנו כבשה אחת קטנה, כנסת ישראל. וכבשה זו היא מציאות של יחידה ליחדך, כמו שאנחנו אומרים בהושנות, יחידה ליחדך, זה הכבשה אחת. רואים את אחדות השם, מה הביטוי? עם ישראל פה בעולם. מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, הולך הוא תור האחדות ונהפך לתפילה, ויודעים אנו בקדוש ברוך הוא שאמיתי הוא. לכן מדייקים אנו מטבע התפילה ואומרים אתה אחד ושמך אחד. איך רואים את זה? מי כעמך ישראל גוי אחד בארץ, על ידי כנסת ישראל. הגוי אחד מוכיח על אחדות השם, ולכן אנחנו מוסרים נפשנו על קדושת השם, כי יודעים שהמלכות זה של כאן, זה גם המלכות של העתיד, זה המלכות של הטוב והמיטיב. ההסתכלות בפרשה זו של עניין הדיומה שהיא פרשת קריאת ים סוף מלמדת אותנו כי לאמיתו של דבר התקיים מאורה של קבלת המלכות שמיים אצל כנסת ישראל הרבה לפני קריאת שמה ולפני אחד הלוי זוהי הפסגה של שירת הים השם ימלוך לעולם ועד ולמה ומדוע לא נקבע פסוק זה שנאמר בשעת לידתה של כנסת ישראל בתור מצוות קבלת המלכות שמיים לדורות באופן שאותה קבלת המלכות שמיים שבשירת הים נשארה לעובדה זמנית וחד פעמית תשובת שאלה זו מחייבת הברה מוקדמת ביחס לגוף הפסוק של השם ימלוך לעולם ועד אמור בשירת הים מה היה הייחוד בעובדה זו של קריאת ים סוף שעוררה את ההכרזה של השם ימלוך בוודאי שאין הכרזה זו מושרשת בעובדת שינוי חוק הטבע אשר בקריאת ים סוף כי על כן שינוי חוק הטבע הזה לא היה הראשון בכל סדרת שינויי הטבע שחלה במשך כל התקופה של גאולת מצרים כל מי שיש לו הבנה כלשהי בחומש יודע נאמנה כי הכרזה זו של השם ימלוך נאמרה בקבלת לקח חדש אשר רק זה עתה הופיע בקרתה של ישראל ובכן עומדים אנו עכשיו לקבוע את המשפט הבא בכל מערכת הניסים אשר הקו המשותף שבהם הוא חריגה מחוק טבע מתנוסס ומאורה של קריאת ים סוף כחריגה גם מתוך הכלל והחוק המקיף את כל הניסים. החוק השולט בהופעת הניסים גוזר אין לו לנס אלא שלטון זמני. כלומר כל נס מוכרח הוא להיות נתון בין שני הגבולים של הזמן. זאת אומרת כל נס אין הופעתו אפשרית אלא בתורת הוראת שעה. המהלך בחוק זה אשר אותו גם הניסים אינם יכולים לפרוץ נובע ומתוך ההכרזה כי יסתכל באורייתו וברא אלמה כשם שבתורה אנו אומרים באמונה שלמה שזאת התורה לא תהיה מוחלפת וכל חוק מחוקי התורה הוא בין הנצח מכל מקום ייתכן בו עקירה לשעה לשם צורך מיוחד כמו כן גם עקירתו של חוק טבע לא תיתכן כי אם בתוך הגבולים של זמן מסוים זו הייתה כוונתנו בשעה שאמרנו שיש חוק השולט גם בחריגה מתוך החוק. ברם גם לחוק העליון הזה השולט על שינוי החוקים יש בו יוצא מן הכלל יחיד ומיוחד. זאת אומרת יש כלל. יש חוקים בטבע. אבל לשם צורך יש יוצא מן הכלל. גם בניסים יש יוצא מן הכלל. וזה קריאת ים סוף. מאורה יחיד ומיוחד אשר בשעת חלותו עמד לתקיים בתמידיות קריאת ים סוף. מפורש בחומש אחרי עבור שעתו של צורך הקריאה הוזקק משה רבנו למאמר מפורש המגלה לו פעולה לחסל את פעולתו של הנס. נטה ידך וישוב הים לאיתנו. ולא עוד אלא שהדגשת הייחוד הזה במורה של קריאת ים סוף מפורשת היא להדיה בתנך. שכן בעובדת ייבוש הירדן נמצאת בליטה מיוחדת המשקיפת הייחוד הזה הלוקח נאמר פרשת ייבוש הירדן כאשר נתקו כפות רגלי הכהנים ששבו המים למקומם כל מבין בשפת התנך רואה בהבלטה זו הדגשה חדה שזה בא להפוגי להוציא ממהלך המאורה של קריאת ים סוף זאת אומרת קריאת ים סוף היה צריך מאמר מפורש נטי ידך להחזיר את הים לאיתנו ואילו בירדן לא נתקו כפות רגלי הכהנים והיד ושבו המים למקומה אופן אוטומטי כאן מזדקרת היא לעינינו התמיעה הרי זה סותר את ההנחה של הסתכל באורייתא וברא עלמא באורייתא איננו מוצאים דוגמת זה כאמור כמו שאמרנו לפני כן שכל הכללים של העולם הם בני נצח, אז גם צריך להיות כך בתורה. אז למה פה רואים חריג, מצב חריג? אלא שכאן הוא באמת לב ליבה של פרשת קריאת ים סוף. בעל כורחנו אנו אומרים ששינוי טבע זה של קריאת ים סוף הוא דוגמת המהלך בתורתו של משיח. שנתבאר לנו שאף על פי שזאת התורה לא תהיה מוחלפת מכל מקום זהו תוכן חידושי תורה של משיח שבו תתחדש הבנת התורה בהתאם לשמיים חדשים וארץ חדשה שנבאו עליה הנביאים כלומר חידוש פנים של תורה במסגרת של זאת התורה לא תהיה מוחלפת זאת אומרת זה אותה תורה אבל בשינוי פנים ורוח הקודש של השראת השכינה הבהירה את המהלך הזה של המאורע בנשמתה של כנסת ישראל באותה שעה. הברה זו שימשה בסיס להערה הילאית שכוונת העניין הוא לגלות שקבלת מלכות כוללת בתוכה גם את המלכה של היום ההוא, אף על פי שלפי תפיסת היום הזה אין לה מקום למלכות ולכבוד מצב של היום ההוא. זהו עומק עומקה של ההכרזה השם ימלוך לעולם ועד. זאת אומרת, אנחנו רואים כאן שתהיה אותה תורה, אבל בתוך התורה הזאת תהיה הסתכלות חדשה לגמרי, שיהיה מצב שהמלכות שמיים אפילו כשיש בהירות גמורה, אפילו שברור לנו לגמרי שהשם מלך ואין אפשרות של פריקת עול. אז זה השם ימלוך לעולם ועד. אז גם כאן במצב של עולם הזה אנחנו מכריזים ואומרים השם ימלוך לעולם ועד, שלעתיד לבוא תהיה גם מלכות במצב של תורתו של משיח, מציאות אחרת, סוג אחר של מלכות, אבל מלכות שמיים. וכאן מכריזים לכן גם הנס הזה היה חריג, זה נס של נצחיות, זה צריך להימשך, אלא אם כן את הידך, או שרבנו הפסיק את זה בכוח. אבל זה נצחי, כמו שהמלכות שמיים זה נצחי, קבלת מלכות הייתה נצחית. השם ימלוך לעולם ועד, לא רק עכשיו אלא גם לעתיד. עמוד ותבונן, הלא כל הבריאה כולה איננה לכבוד שמיים במוחה, שהכל ברא לכבודו. אבל איזה ערך יש לידיעה כללית זו שהכל ברא לכבודו, לגבי הדיבור המפורש היא כבדה בפרו, הגע בעצמך, כאן עולמות של כבוד, ורק ביכול משמיע רצונו לקבל כבוד מאורה פרטי מסוים זה שנמשך לשעה קלה. די ההתבוננות הזו להעמיד את המתבונן על הדברים למעלה. יש כאן גילוי כבוד שאין בכל עולמות הכבוד זולתו. מה הכבוד המיוחד של היא כבדה בפרו? שכן כבוד שמיים של הבריאה כולה אינה נגלה בתפיסה של היום הזה, וכאן התגלה הוא הכבוד גם בתפיסה המחודשת של היום ההוא. אכן והיא כבדה בפרו, כל הגילויים והעברות והערות, כל זה נתפס בנשמתה של כנסת ישראל לנצח. אכן ראתה שפחה על הים אשר לא ראה יחזקאל בן בוזי, וזוהי הפסגה של שירת הים השם ימלוך לעולם ועד. וכן הוא בהדיה בחזר בפתיחתה של השירה, שהיא מתחילה ויאמרו לאמור, כשמשה שומע אומרים לו שישמיע את זה לישראל, לאמור לישראל, כל התורה היא וידבר משה לאמור, וידבר אל משה לאמור. אבל כאן בשירה זו הרי כל נפש מישראל אמרה שירה זו. מה פירושו של לאמור? על זה אמרו חז"ל, לאמור לעולם הבא. זה הלאמור. כלומר, אמרו את כל זה בעולם הזה, אלא שאמירה זו היא באה בשעה פיקדון לאחרית הימים. כאן מתגלה גם המלכות של העתיד לבוא, של השם ימלוך לעולם ועד. זה הכבוד המיוחד כאן, והיא כבדה בפרו, שאפילו שיש כאן גילוי של מלכות שמיים, בכל זאת יש פה קבלת מלכות על העתיד, שאם יש גילוי אז איך אפשר לקבל מלכות שמיים? אין אפשרות אחרת. וזה מתחבר מאוד להשם ימלוך לעולם ועד, לעתיד, שלעתיד תהיה הסתכלות אחרת לגמרי, וגם אז תהיה קבלת מלכות שמיים, גם במצב שהכל ברור ובהיר ונהיר. והיא כבדה בפרעה לאמור לעולם הבא, חידוש פנים של תורה במסגרת של זאת התורה לא תהיה מוחלפת. אבל סוף סוף השם ימלוך וצורת העתיד בלשון הקודש, וקבלת מלכות שמיים לדורות אינה מתקיימת אלא בתנועה נפשית של קבלת מלכות השווה ומשווה עבר הווה ועתיד בהשוואה אחת אחד. זאת אומרת שמה שאמרנו אז זה השם ימלוך, שנכון עכשיו אומרים את זה על העתיד, אבל זה היה גילוי על העתיד, גילוי פה בעולם הזה על העתיד, אבל בסוף סוף אמרו רק לשון עתיד. אבל אנחנו צריכים לקבל לעצמנו מלכות שמיים כשאומרים השם אחד, שאחד הזה זה לשון הווה, זה שווה או משווה, הווה, עבר ועתיד, אחד, הכל באחדות אחת. אנחנו מקבלים מלכות שמיים לכל הדורות, גם על העבר, גם על ההווה, גם על העתיד, שההסתכלות היא אחרת לגמרי. אז היה גילוי לזה בקריאת ים סוף, אבל שם הלשון הוא המטבע הלשון זה ימלוך, לשון עתיד. ולכן כשאנחנו מקבלים על עצמנו על מלכות שמיים, צריכים לומר שמה ישראל השם אלוקנו, השם אחד, שאחד הזה מבטא שתמיד, תמיד עבר, הווה, עתיד, קבלות מלכות שמיים שלמה. גם היום וגם לעתיד, של כל העמים יקרו בשפה ברורה בשם השם, ויהיה רק מהלך של הטוב והמיטיב. לכן אומרים את האחד, לא את השם ימלוך לעולם ועד, שסוף סוף זה מצב, זה לשון עתיד. צריכים להגיד לשון, לשון שמשווה בין עבר עובר לעתיד, וזה הלשון שמע ישראל השם אלוקינו השם אחד, שזה קבלת מלכות שמיים. כאן בעולם הזה שמקבלים את האחד, יודעים שהיום יש דיין האמת, אבל לעתיד יהיה רק הטוב והמיטיב, ומכריזים את זה כבר עכשיו. טוב, אלו דברים מאוד מאוד עמוקים. יהי רצון שנזכה כולנו ללמוד ולמד, לשמור ולעשות, ואף פעם לא לשכוח שסוף דבר הכל נשמעת, אלוקים ירא ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שלום שלום, אהובה ידידיי מוריי ורבותיי.